שלום, ערב טוב. אנחנו מדלגים קצת בגמרא. מי שרוצה להשלים את הכל שיש לי לבד, על מוריאס, לא חשבתי שתקנו מוריאס בזמן הקרוב. אבל יש לי איזו תחושה כזאת שאנחנו צריכים להתקדם. אז אנחנו בעצם מתקדמים לדברים שהם ממש מעשיים היום. היום נלמד על גבינה. בואו נראה כמה נספיק. אז יש את המשנה הבאה שעוסקת בחלב, בפתקום, בסדר? כל הנושאים מאוד מאוד מעשיים. בעצם אנחנו קצמים הצידה קצת את נושא היין, ועוברים בעצם למאכלים אחרים. נושא, גבינה הוזכר במשנה בכ"ט עמוד ב', ממנה אנחנו פותחים, ואחרי זה המשנה הבאה היא משנה שבה יש את כל ההרחקות האחרות שחכמים עשו בין יהודים לנוכרים. אז אני ברשותכם רוצה לחזור להסתכל רגע במשנה בכ"ט עמוד ב', שכבר למדנו אותה, וגם לעמוד פה על שאלת נוסח במשנה, שהיא נוגעת להבנת היקף המחלוקת של התנאים בתוך המשנה, גם איך לקרוא את הדיון שם. כן, אז אני מקריא. אנחנו במשנה בכ"ט עמוד ב', לפנינו הגרסה היא המוריאס. המוריאס זה רוטב כזה. בזמנם הם היו טובלים את הכל ברטבים, בין היתר כי הלחם היה פחות טרי. החמים היו מחמצת, הם מתייבשים יחסית מהר. לא היה להם מקררים כמונו וזה, מקפיאים, אז הם היו טובלים הכל. אני הזכרתי פעם באחד מהשיעורים על מאמר של חוקרת אוכל של העת העתיקה, סוזן וייגרטן, יש לה מאמר שלם על מוריאס. אבל אני כאילו מרגיש שאנחנו לא ניכנס להוביל הקורא לסוגיה. אני רק אגיד מה הבעיה במוריאס, מה שעולה בגמרא, מי שישלים בלמד ג' למד ב', למד ד' למד א', הנושא הוא האם ירבבו בו יין או לא. כלומר, אני אומר ככה, כשבן אדם הולך היום לאכול בחול, אחד מהדברים שהוא חייב לשאול, גם אם הוא הולך לויגן, וזה האם מערבבים שם חומץ או יין, הוא חייב לשאול את זה. כלומר, וזה הנושא המרכזי שעולה בסוגיה במוריאס. רואים גם שם גם שני דברים שאולי חשוב כן להזכיר אותם. דבר ראשון, לא עליהם תעודות כשרות. אני לא מסתיר שאני חושב שנכון שיש מערכת של כשרות, במיוחד, אני רוצה להדגיש, בתעשיית המזון המודרנית, שבעצם היא מאוד מורכבת, היא כוללת בתוכה כל מיני רכיבים, אינו דומה אדם שמבשל בבית, שבאמת זה מאוד מאוד פשוט, הרכיבים הבסיסיים וגם היכולת להשגיח, לבין מי שמנהל מפעל וכו'. תראו כמה רכיבים יש במוצרים האלו, כמה זה, לפעמים זה מורכב. סתם סיפור, רק בשביל להמחיש את זה, ששמעתי לפני כמה שנים על מפעל סיידר הגליל, שהוא מייצר משהו שהוא נשמע פרווה לגמרי, עד שמישהו איכשהו עלה על זה, שיש מערכת קיטור משותפת לסיידר הגליל ולעוף הגליל. אז אולי כל סיידר הגליל הוא בשרי, צריך להבין, זה לא משהו שיכול לקרות במטבח קטן. באמת, אם הולכים למטבח של בן אדם, והבן אדם מבשל בעצמו ושומר כשרות, בגדול זה בסדר גמור, לא צריך תעודת כשרות על בית של מישהו, עד אחד הם ביסורים. עוד שבאים למקום שאנשים נכנסים ויוצאים, ויש כל מיני דברים, וגם התעשייה היא מורכבת, זה דורש מומחיות ומקצועיות. קצת מי שהיה בבניין השני בשבת, קצת דיברתי על זה, רקע פרשת שבוע שיש בה כשרות, עם כל הזעקות של הרבנות היום על הרפורמה בכשרות, לא שהמצב היום מזהיר, בוא לא ניכנס עכשיו לרפורמה. המצב לא מזהיר, זה מוצא כאיזו כשרות ממלכתית, אבל החוק היום הוא שהכשרות המקומית אחראית על הכשרות. כלומר, מדינת ישראל, שהיא מדינה די קטנה, תרשו לי להגיד, מחולקת ל-160 גופי כשרות, כי מה שקורה ברבנות, מתי אשר ומתי יהודה ובית שמש, וזה בכלל לא אותו מערך. לא צריך לדעת את זה. כבר היום זה מפורר, כן? אין איזה מערך באמת ממלכתי כזה, כן? עכשיו, האם כל גוף כשרות בכל עיר, יש שם אנשים מקצועיים, יש שם אנשים שיודעים מה הם עושים? התמונה היא לא פשוטה בכלל, כן? אז אני חושב שזה נכון בתעשיית מזון כזאת, גופי כשרות. מצד שני, האמת צריכה להיאמר שאוכל צריך להיות כשר, הוא לא חייב להיות עם תעודת כשרות. זאת האמת, האמת צריכה להיאמר, וכל מי שלומד את הסוגיה שם, מיד רואה, הסוגיה היא דנה מגיע מוצר מגויים, יש חשש שיש יין, אין חשש שיש יין, אוכלים אותו, לא שואלים אם יש בדץ או אין בדץ, כן? זה לא, ממש זה לא השאלה. עכשיו, אנחנו היום במדינה, ברוך השם, אפשר למצוא אוכל עם כשרויות. מי שנוסע לחול, זה מאוד מאוד רלוונטי עדיין, האמירה הזאת. כי לא יופיעו תעודות על החותמות כשרות, אבל יש מוצרים שגם אם אין שום תעודה, אפשר לאכול, מה שכן, ויש היום יומון יכולת לעזר באפליקציות, בקבוצות וואטסאפ, בחוברות למיניהם, דרך להתמצא. אחד מהמומחים בתחום זה הרב אורן דובדבני, שהיה פה רב בנצח מנשה, אז הוא מאוד מאוד עמוק בתוך התחום הזה היום, של הקשרות בחול, יש לו קבוצות וואטסאפ למדינות שונות, אולי בזמן הקורונה, אני לא יודע מה קרה, כן? אבל בכל מקרה זה מאוד מאוד בולט, קודם כל בעת הקשרות היחידה במוריה זה היין, ואני אומר, זה גם היום, משהו שנראה טהור לגמרי, צריך לשאול, להיות מודעים לזה, החומץ, היין, דבר שני זה נושא הקשרות. עכשיו אנחנו עוברים לגבינה, בסדר, זה המשנה שמה את מוריאס יחד עם גבינה, ובנוסח המשנה שלפנינו, וזה הנוסח שגם עולה בבירור מסוגיית הגמרא, כלומר ברור בסוגיית הגמרא, שזה מה שהיא גורסת במשנה, כתוב ככה, גבינת בית אונייקי. של עובדי כוכבים אסורים ואיסורן איסור הנאה, דברי רבי מאיר. עכשיו, מה זה גבינת בית אונייקי? מה זה בית אונייקי? אז המילה בית של מקום, יש לו כבר צליל, כמו יש לו צליל של מקום, כן, אומר רשי, שם הכפר. אבל, אומר רשי, שאר גבינות מותרים בהנאה, ובגמרא מפרש לה. זה עולה בבירור בגמרא, מי שיסתכל לרגע, ולמד ד' עמוד ב', ושם הגמרא מביאה, באמצע עמוד, הוא גבינת בית אונייקי, אמר רבי שמעון בן לקיש, מפני מה אסרו גבינת אונייקי? מפני שרוב עגלים של אותה עיר נשחטים לעבודת כוכבים. עולה בבירור מדברי ריש לקיש, שזה עיר, זה שם של מקום, ומה שרש"י בעצם מדייק הוא, שרבי מאיר אסר גבינות של בית אונייקי, אפילו בהנאה, אנחנו כבר יודעים, אנחנו כבר ותיקים במשנה הזאת, שמשהו נאסר בהנאה, זה אומר שיש לו שרח, צליל של חשש לעבודה זרה. יש פה שתי בעיות תמיד שמרחפות בתוך המשנה הזאת, דיברנו על זה כבר הרבה. בעיה אחת היא הרקע של עבודה זרה, והבעיה השנייה היא הרקע של כשרות. זה שתי בעיות שונות. עבודה זרה יאסור גם בהנאה, כשרות לא יאסור בהנאה. כשרות עושה רק באכילה. אז אם גבינות בית אונייקי, הן אסורות בהנאה, זה אומר שיש רקע של עבודה זרה. מה שהגמרא מנסה להבין זה איזה רקע אפשרי של עבודה זרה יש. כן, זאת אומרת הגמרא שמה. סליחה? כן. אתה מריח משהו, אתה מריח משהו.
כל השאר זה משהו.
אתה צודק, אתה ממש, יש לך חיישנים טובים, זה מצוין, זה עם הזמן זה מתחדד. כלומר, אני אגיד גם משהו, החיישן, התפקיד שלו זה להבין יותר טוב מה קורה פה. זה, אתה אומר, משהו נראה קצת משונה, המקום היחיד בכדור הארץ שהגבינות איכשהו נעשו קשורות לעבודה הזרה, זה מקום בית אונייקי, שאיפה זה בכלל נמצא על המפה, זו עוד שאלה שצריך לשאול, כן, כאילו, צריך לפנות מומחים לגיאוגרפיה התלמודית, או של ארץ ישראל בתקופה הרומית, יש מקום כזה שנקרא בית אונייקי, בסדר, אתה שואל שאלה מצוינת, שאלה שלך גם תתחזק עוד יותר, כשמסתכלים בהמשך המשנה, כי מה קורה בהמשך המשנה? אחרי שרבי מאיר וחכמים חולקים, אם הגבינות האלה איסורה מסור הנאה או אין איסורה מסור הנאה, אז כתוב, אמר רבי יהודה, שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע, רק את סדר הדורות זה עוזר קצת, רבי מאיר ורבי יהודה הם דור רושה, אחרי מרד בר כוכבא, והם מעידים לנו על שיחה שהייתה בדור הקודם בין חכמי יבנה, בין רבי ישמעאל לבין רבי יהושע. רבי יהושע הוא מזקני חכמי יבנה, רבי ישמעאל הוא דור שני של יבנה, יחד עם רבי עקיבא. אז הדור השני של יבנה שואל את הדור הראשון של יבנה, את האלטר רבונים, כמה הוא שואל אותו, בפנימה עשו גבינות עובדי כוכבים. וכאן שימו לב, מדובר פתאום על כל הגבינות. לא מדובר על בית אונייקי, פתאום כל הגבינות הם, מדובר עליהם פה. השאלה אני כמעט מתבקשת זה מה קרה פה, כן? כאילו, איך קפצתי מגבינת בית אונייקי לכל הגבינות? בעצם, מה שעולה ורשי עמד על זה, שכל הגבינות אסורות, רק איסור אכילה. איך אנחנו יודעים את זה? מהמשך הדיון. כי הוא שואל אותו, למה לא אסרו בהנאה? אז אני יודע בוודאות שהגבינה אסור רק באכילה. מה זה אומר? שבגבינה יש ביד כשרות. רש"י פה על המשנה, זה ברח ללמדה לדם בבית, לא יודע למה, ורש"י אומר דבר שלאחרונה עלה בסעודת מסורת. שמעתם על הסעודת מסורת שהייתה לא מזמן? אז הגמרא אומרת בהמשך, אנחנו מיד נראה איך יוצרים את הגבינה, שאין יכולת לייצר גבינה מחלב של בהמת מאה. ככה הגמרא אומרת. האנזים שהיו מוציאים מהחלב הקרוש מהבהמה, זה רק בחלב בהמה טהורה. לכן רש"י אומר, אין חשש בגבינה שיש בפנים חלב של בהמה טמאה. זה לא בעיית הכשרות, יש בעיות כשרות אחרות. צריך לשאול מהם. זה בדיוק מה שרבי ישמעאל שאל את רבי יהושע. אם אין בעיה של חלב בהמה טמאה, בואי נחשוב לרגע על חלב נוכרי. חלב נוכרי, הרקע הוא חשש חלב של בהמה טמאה. זה לא הבעיה בגבינה. אז מה הבעיית כשרות שיש בגבינה? כן, הבעיה היא בעיה אחרת. אני אגיד, בסעודת מסורת, אחד מהדברים שדיברו שם, לא הייתי שם דרך אגב, לא קראתי. סעודת מסורת זה לא לעכשיו, אבל בקצרה, קבוצה של יהודים שבערך פעם בעשר שנים, הם רוצים לשמר מסורות הלכתיות של כל מיני מינים שיוכלו לאכול אותם, שתהיה מסורת חיה, אז הם אוכלים אותם, הם עושים סעודה ברוב עם, ואם אתה משווה בין הסעודות במשך השנים, אתה רואה מה קרה לחברה בישראל במשך השנים. וכמה יהודים שהם שוגעים למסורת, זה הפך לאיזה ערב לעניני טעם או משהו כזה. לא רק הם באו, כן? אבל אפשר לראות מה גם קרה אצלנו. אני רק אגיד, אחד מהדברים שהם עוסקים שם הרבה מאוד, היהודים הטובים האלה, זה איך מזהים מינים טהורים. בעצם, בינינו, מספיק לאכול פרה ותרנגולת, לא יודע, הודו, אבל הם רוצים, הם משהו כאן מצוות עשה דורייטה. הרמב"ם פוסק, זה לשון התורה, שהבדלתם בין הבהמה הטהורה לבהמה הטמאה, שהמצווה היא לבדוק וסימני, כי הוא בעצם להסתכל על הטבע דרך משקפיים הלכתיות. אז הם אומרים, אני רוצה, לא שחסר להם מה לאכול, כן? זה לא שוואו, עכשיו אני אוכל ג'ומוסים, לא, אלא הם באמת רוצים לדעת, זה קשר או לא קשר, כאילו, הם קיימים מצווה. אז אחד מהדברים, שיש מינים עם כל מיני ספקות. אז הם אומרים, אחד מהדרכים זה, בוא, אם הוא נותן חלב, בוא נייצר, נראה אם יוצרים גבינה, אם אפשר לייצר גבינה, הוא טהור. כאילו, אם אנחנו מכירים את כל סימני הטהרה, שזה מעלה גרה, שעושה השסע, הוא מפריס פרסה ושעושה השסע פרסות, כן? אז אם יש להם מין חדש, על פי הגמרא הזאת, אם הוא אפשר לייצר גבינה ממנו, זה סימן שמנצח, לא? ככה.
אבל אפשר להכין גבינה,
זה
נקרא רנט, אפשר לעשות את המחזירים גם כן, יש גבינה.
אפשר לקחת את הרנט מהחזיר? כי זה מה שהגמרא טוענת שלא.
זה הבעיה של החלב עצמו, החלבונים, החלב שהם התקשרו, זה מתגבל.
כן, אבל יש גבינה, אני יודע, בטוח, יש גבינה שעושים את זה.
אז אני לא יודע. לא, אבל אולי מכניסים את האנזים באופן מלאכותי. בזמן הגמרא, בואו נראה, מה זה כימיית, קודם בעצם, אני אגיד את המילה שלא אמרתי קודם. למה זה מורכב היום תעשיית מזון? כי זה כימיה. כימיית מזון זה שינה את כל תעשיית המזון. הם היו מייצרים באופן טבעי את האנזימים, הם היו את האנזים לוקחים מהבהמה, אבל וויגי, אני רוצה לחזור לחיישנים שלך, שמת לב, משהו פה הציק לך, אמרת לעצמך, what's going on here, כאילו, פתאום גבינות בית אונייקי, ועכשיו, גם בתוך המשנה, יוצא ככה, קודם דיברו על גבינות בית אונייקי, ואתה אומרים על כל הגבינות אסורות, גבינות בית אונייקי, על מי הדיון? יש קשר בין מה שכתוב קודם, מה שכתוב אחר כך, קודם דיברו על עבודה זרה, עכשיו מדברים פתאום על כשרות, לא יודע, משהו פה לא מצטלצל טוב, בוא נאמר את האמת, כן? גם על מי הדיון הזה? הדיון הזה הוא לרבי מאיר או לחכמים? אז רש"י אומר, הדיון הוא לחכמים. רש"י פה כותב, רק שנייה, נסתכל, מפני מה אסור לרבנן קבעי ליד, אסור לבחל לבנן, רגע, למה אתה אומר את זה? גם רבי מאיר מודה שגבינה שהיא לא גבינת בית אונייקי, והסותרי מתנפל על רש"י, ואומר, אני לא מבין, אפשר להגיש וויגי שמשהו פה נראה בשולי. באמת, התוספותרי הכיר גרסה אחרת במשנה הזאת, שהיום שיש לנו עדות של כתבי יד, מה שלא היה לתוספותרי, אז אנחנו יכולים לומר שהיא מתועדת היטב הגרסה האחרת הזאת, והגרסה הזאת היא שיש פה שני הבדלים, אני רוצה שנשמע אותה. הבדל ראשון זה שבמקום גבינת גורסים גבינה, עם ה', זה לא בסמיכות, וב', במקום בית ונייקי, יש פה כל מיני גרסאות, אבל בכתב יד, קויפמן, הגרסה היא ותינייקי, למשל. יש לי פה, למי שירצה, אני יכול לשלוח לו קובץ, דוד רוזנטל, שהוא פרופסור באוניברסיטה העברית, כתב את הדוקטורט שלו על משנה עבודה זרה. והוא הוציא עם מהדורה המדעית של חילופי הנוסח, אז הוא מראה פה באופן מאוד מאוד ברור שבעצם זו חלוקה שאם היא לא מוכרת לכם ואתם רוצים לשמוע יותר, אז אני אסביר עליה, אבל אם לא, אז פשוט נציין אותה. מחקר המשנה הצליח להראות שיש לה משנה שני ענפי נוסח. כמו שיש באופן שיטתי אפשר להראות שכתבי היד שרווחו בארץ ישראל, לעתים יש להם נוסח שהוא שונה מהנוסחים שהיו בבבל. ומה שבעצם דוד רוזנטל מראה שם, כשהוא מתעד את כל כתבי היד, שבמשנת בבל הגרסה הייתה גבינת בית אונייקי, ואילו במשנת ארץ ישראל, עם כל מיני חילופים, הגרסה הייתה הגבינה, ואז עם וב, אז או הינייקי, או תינייקי, או תירייקי, תירייקי. עכשיו, אתם כבר יודעים, שכשיש המון המון חילופים של מילה כזאת, שהצליל שלה הוא כזה, אז וויקי כבר יודע את התשובה, וכנראה מילה מושאלת משפה אחרת, מעיקר יש להניח מאיזה שפה? מיוונית, ולכן כשהיא עברה לעברית, אז תינייקי, יודייקי, זה תולי במבטא, זה תולי אחרי זה המעתיקים, לא הבינו מה הם מעתיקים, אבל זה די, זה די ברור שזה ככה. אני גם אציין שלמרות שבתוספתא כתוב, אני מקריא, כמו שבתוספת כתוב בית הינייקי, אבל גם בתוספת ברור שזה נראה כתוב כך, אלוהים גבינה הוא בית הינייקי. אז זה שני דברים, שאלה מה זה בית הינייקי, או מה זה, כלומר אפשר להגיד ככה, בתוספת נראה שהוא שימר חלק מהנוסח ארץ ישראלי, אבל כבר יש בתוכו מה? כנראה השפעה של הבבלי. אז נשאר הגבינה. אני רוצה להבין מה החשיבות שנשאר הגבינה. זה הופך את זה לשני דברים. זה שני דברים, זה לא סמיכות. בעצם כל הגבינות וויגי אסורות. כל מה שהציק לך נפל, אתה שם לב. גבינה אסורה. בעצם יוצא ככה, יש מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים למה גבינה אסורה. רבי מאיר אוסר את כל הגבינות בגלל שהוא חושב שיש חשש עבודה זרה. לכן כל הגבינות לפי רבי מאיר אסורות. ואז הדיון שהיה בין רבי ישמעאל ורבי יהושע, היה באופן ברור, רק לשיטת חכמים. אבל בבבלי ברור שזה לא ככה, בסדר? ומה שמעניין גם התוספות ריד, שהתוספות ריד גם ניסה לפענח, what's going on here, כן, כמו שאומרים, אני אקריא לכם את לשונו, כן, כותב ככה, במקצת ספרים מצאתי כתוב, הגבינה ותינייקי של גויים, וכן כתוב בירושלמי. תראו את העבודה הפילולוגית שלו, מאוד מרשים. אבל לפי דברי הגמרא שלנו דגרסיר, משרוב עגלים של אותה העיר נשחטים לשם עבודה זרה, משמע דבית אינייקי גרסים והוא שם מקום. הוא לגמרי צודק. ובכל מקום הוא טוען שגם אם זה שני דברים, זה אותה תופעה. כלומר, אנחנו מיד נעסוק בשאלה למה עשו את זה. אז כבר, האמת, כבר למדנו את זה, אז אפשר להגיד את זה. מה שעולה בהמשך המשנה, בתוך הדיון, שהוא אמר לו שהסיבה היא שמעמידים אותה בקיבה של נבלה. אז רק להסביר את הטרמינולוגיה, גם חשובה להמשך הגמרא. הם חיפשו את הרנט שציינת, את האנזים הזה, שהוא קיים כאמור במיצי הקיבה, הוא קיים שם מסיבה פשוטה, כי גם הקיבה צריכה לפרק. הרי ייצור של גבינה זה שהוא מפרק את הסוכרים, את הפחמימות, והוא מחמיץ את זה. אז הם היו את האנזים מושכים מתוך, כשאומרים קיבה, מתכוונים לא לקיבה, הם מתכוונים לחלב שיצא מתוך הקיבה, חלב קרוש, שאריות של חלב מהקיבה. כשרוצים להגיד קיבה, אומרים אור הקיבה. אנחנו נראה בהמשך, לא יודע מספיק כבר היום, אבל כשהגמרא מדברת על הקיבה עצמה, היא קוראת לו אור הקיבה. וכשאומרים קיבה, מתכוונים לרנט הזה, שהאנזים שמשכו אותו מהמיצים, מהנוזלים שהיו בתוך הקיבה, מהחלב, ומה שהוא אומר לו, שזה כי מעמידים אותה בקיבה של נבלה. דהיינו שיש פה בעצם בעיה של נבלה, זאת הבעיה. מתוך הנחה, זאת ההנחה של רבי יהושע, שהקיבה של הנבלה, יש עליה איסור נבלה. כן, אהרון?
לא, יש
למרות שאתה עם מסכה, רואה את הלאה שאתה רוצה לשאול, כן. מצוין. פה אתה שואל שאלה נהדרת, מה קרה לאיסור בשר בחלב? זה מה שאתה שואל. מצוין. יעלה בהמשך, אל תדאג. בסדר?
עכשיו צריך לספר היסטורית שאמרת שמי היה אחרי ישועה, אז אם הוא גוזר משימור את הזרה, אבל הוא גזר אחרי הדיון שהיה
במשמעות ישועה? כן. כאילו, אם אני חוזר למשנה, אז רבי מאיר אומר שהוא אסור, חכמים אומרים שאין איסורה מאיסור הנאה, ואז רבי יהודה, שהוא בר הפלוקטה של רבי מאיר, הוא מעיד על השיחה הקדומה שבעצם היא שיטת חכמים. כן?
לכן הוא אמר,
כן, אסרו עד עכשיו גבינות בגלל בעיית כשרות, שכרגע אנחנו עדיין בשלב שאנחנו חושבים שהבעיה שזה נבלה. זאת הבעיה. בעצם הבעיה היא שהאנזים הוא טרף, בסדר? אתם יודעים שגם סיפור כזה יש גם בג'לטין, אתם יודעים, זה אותו סיפור בדיוק. את הג'לטין מושכים פעם, כן? עד שהוא נפטר השנה, נדבר על זה. הג'לטין פעם היו מושכים מאורות ועצמות של בהמות טמאות, וזה הרקע לכל הדיון העצום, האם ג'לטין הוא אפשר להשתמש בו או לא. למי שרק רוצה, על רגל אחת, מי שעושה, זה מובן למה. כמו רבי יהושע. מי שמתיר, זה בגלל שבתהליך הייצור הוא הופך להיות לא ראוי לאכילה. ולכן הטענה היא שהוא נפסל מאכילה, אז גם אחרי זה הוא הופך להיות רכיב שמחזירים לאוכל, אבל כבר זה הפקיע ממנו את השם שלו כטרף. זה היתר הזה מאוד מזוהה עם הרב צבי פסח פרנק. יש לי צילום של מכתב של התכתבות של רבי משה פיינשטיין עם סבא שלי בנושא הזה. כאילו, אני לא רוצה לצטט, כי לא הסתכלתי בו כבר 20 שנה, אז אני אסתכל אולי. מי ששינה את כל תעשיית המזון, זה היה פרופסור שלמה גרוסמן, זיכרונו לברוכה, שנפטר לפני כמה חודשים, שהוא הצליח לייצר ג'לטין מדגים טהורים. ובזה הוא שינה את כל תעשיית המזון הכשרה, כי אפשר להשתמש בג'לטין היום. כן, גם מי שמקפיד לא להשתמש בג'לטין, או בג'לטין דגים, כן? זה, אבל, בסדר, אז ההלכה הקדומה, כן, לפי רבי מאיר, או דעת חכמים, שעדיין חולקים על רבי מאיר, הם אומרים, זה בעיה שזה נבלה, על זה חלקו עליו, אמרו, כהן שדעתו יפה שורפה חיה ולא הודו לו, אבל אמרו, אין נהנים ולא מועלים. בואו נסביר את זה הרגע אחת. מה קורה כשיש עולה שצריך לשרוף אותה, האם הכהנים חייבים לשרוף גם את הקיבה? אני כל פעם שאומרים קיבה, כבר אמרתי, הכוונה לחלב של הקיבה. והוא מעיד שאומנם אמרו שאסור ליהנות מזה, אבל אם כהן, אין דעתו יפה, הוא לא מפונה, כן? הוא בגולני, כן? אז הוא רעב, אז הוא אוכל את החזה, אז הוא לא מועל. אם הוא לא מועל, סימן, זה לא חלק מהעולה. בסדר? אז לא יכול להיות, ככה אמרו לו, לא יכול להיות ש קיבת עולה שהיא חמורה מקיבת נבלה, כי אסור למעול בה, שאם לא מועלים בה, איך יכול להיות שיש אליה איסור? אני רק רוצה להסביר רגע אחת, אני לא אקריא פה את הכל, הכנתי את זה, אבל אני רואה את השעה גם, את הקצב. יש מחלוקת אדירה בין רש"י והריף, וחולין בדף קט"ז, שם יש מקבילה לגמרא הזאת, איך לפרש את היתר של הקיבה. שבעצם הגמרא פה טוענת שקיבה לא נדבק בו האיסור של המקור שלו. אם הוא של נבלה, אז הוא לא נבלה. איך להסביר את זה? המחלוקת היא מאוד פשוטה. אפשר גם לראות ברש"י פה. רש"י פה משתמש במילה, תסתכלו בדבריו, דיבור המתחיל. רק שנייה. כן, אלמה, זה דיבור מתחיל, אבל אמרו לא נהנים ולא מועלים. אז כותב רש"י. אלמה, מדלית במעילה, שבא מן ההיכלה בכנוס בקיבת העולה, כפיר שבעלמו. ופה המחלוקת היא כזאת. הריף סבור שפיר שבעלמה, הכוונה, זה דומה למה שאמרתי קודם על הג'לטין. זה הופך להיות כמו הפרשה, כמו צועה. זה כאילו, זה מפסיק להיות חלב. זה לא חלב בכלל. זה מפסיק להיות אוכל. ורש"י אומר, הכוונה שהוא פרש מהנבלה, שהוא לא חלק מהנבלה. זאת הכוונה. מיצי הקיבה של נבלה, הם לא חלק מהנבלה, אבל הם עדיין, זה עדיין חלב. עכשיו, נפקמין העצומה, אתם מבינים למה? האם החלב הזה הוא, אהרון, אתה שאלת את זה קודם, כן? אמרתי שאני אחזור אליך, כן? כלומר, האם זה חלב או לא, כן? אז רשי, יש רשי גדול בחולין, בקופטת זין, שם רשי גם מעיד, שהוא בהתחלה לא הבין את זה, ואז הוא חזר בו, והוא למד את הסוגיה עוד פעם, כן? כלומר, בכל זאת נקריא איזה חצי משפט משם. רשי מאוד מאוד יפה, כן? רשי שם כותב, ותועה הייתי בכך, שהייתי סבור, כי דמרינה בעבודה זרה, גם בקיבת עולה, כהן שדעתו יפה, שורפה חיה, שמה מינה, פירשה, באלמה היא, ולא מיצרה, ולא היא, אומר רשי. חלב גמור. כלומר, רשי חשב תחילה קריף, אז רשי חוזר בו. זאת אומרת, זה חלב גמור. והוא נכנס פה לנימוקים, ואז הוא מסביר, אז למה הכוונה שהוא פירשה? אז הכוונה שזה פורש, זה לא חלק מהנבלה, כן, מנסח את זה מאוד יפה, הרן על הריף, שפורש מגופה ואינו כגופה. יש לנו מחלוקת בעצם איך להבין את הדין הזה, האם הוא לא חלב או האם הוא לא חלק מהבהמה. בסדר? אבל בכל מקרה, הגמרא מפילה את האפשרות שהבעיה היא שהאנזים, שהקיבה הוא נבלה. ואז הוא שואל אותו, אמר לו, אם כן, למה לא אסורו בהנאה? סליחה, אמר לו, יש מעמידים אותה בקיבה, תגלי עבודת כוכבים. וכאן רואים בגמרא הזאת דבר שהוא עולה במשנה, סליחה, דבר ברור, שקיבה של עגלי עבודת כוכבים היא כן אסורה. והשאלה היא כמובן, למה? כלומר, אם קיבה של נבלה היא לא אסורה, אז למה קיבה? אז רשי פה אומר, לא כל פי הגמרא בהמשך, אז רשי פה מסביר, כי מבחינה סובייקטיבית, בעל הבהמה חפץ בקיבה. למה? אני קורא את רשי. בקיבת עגלי עבודת כוכבים, שנעשו לה כקרובת בגלי עבודת כוכבים, אפילו פרש אסור. למה? אמרנו קודם, הוא לא חלק מהבהמה, אולי הוא בכלל לא אוכל. זאת אומרת, רשי, דניחלה, דניפחה, שיראה יפה. כן, זה כמו אלה שהולכים לבקום, והם חצי קילו פחות ממה שצריך, אז מה הם עושים? הם שותים הרבה מים. בת שלי תיארה לי את זה, שהייתה לא בבקום, במשקת גיוס. כן, יש איזה משקל שרבונות שרצו להיות קרבי, לא יודע, צריכות לשקול, והן שוקלות פחות, אולי גם באולימפיאדה, בג'ודו עושים את זה במשקלים, מה אתה אומר? אתה מומחה לספורט. אני לא יודע. לא, אבל כאילו, לפעמים אתה רוצה שדברים שהם temporary בגוף, הם לא חלק ממנו, הרי, כאילו, בנם שמביא קורבן, מה הוא רוצה שכולם יגידו? וואו, איזה קורבן שמן הוא מביא, כן? וואו, כן? שיחק אותה, כן? אז לכן, בעבודה הזרה, אז הפרש הזה אסור. אבל בעצם הוא עשה מעבר מקשרות לעבודה זרה. בעצם זה מי? רבי מאיר, נכון? רק מה השאלה? אז למה הם חולקים על רבי מאיר? בדיוק, אתה מבין? כן. אתה זוכר איך קוראים לזה? אסטופסי? איך? אני אכבה את ההקלטה, כי אני פעם קראתי מאמר, אני אכבה את ההקלטה, לא סתם, אני פעם, אה? כן, אני פעם קראתי מאמר על, אני אגיד פעם רביעית, שפעם קראתי מאמר על מישהו שרצה לטעון, שזה מה שקורה עם האתונות של שאול, שיש שם סעודה והולכים ל... איך קוראים לו שם? יש לו שם מיוחד, הוא לא נביא שם, איך קוראים לו? הרואה. טוב, תמחקו את זה מהפלטה, אוקיי, בסדר. אוקיי, בסדר, לא, אבל זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כן? אבל בית כלב זה חלק מהסיפור, כן? ולכן עברנו ממה למה, עברנו מקשרות לעבודה זרה, אבל זה כל התנועה של כל המשניות האלה, אבל זה... תראו מה קרה, ECO, זה שתי תולים בפירוש השורש. לדבר אחר, הוא כאילו לא עונה לו, הוא בורח לו. אמר לו, ישמעאל, איך אתה קורא כתובים דודיך מיין, כתובים דודייך? אמר לו, כתובים דודיך, אמר לו, אין הדבר כן, שעריך לא מלמד עליו לריח שמני חתומים. זה גמרא מוזרה, משנה מוזרה, הוא פתאום שינה נושא, והוא התחיל לשאול אותו על שיר השירים. מישהו זוכר את מה שאת השיעור שעברתי על זה בזום? כן, אז אני לא צריך לחזור אליו. תועלת אלה שבכל זאת יעזור להם איזה חצי תזכורת. אמרנו אז המאמר של שלמה נאה, שאמר בשיר השירים, אז מופיע יין, לריח שמניך הטובים, שמן, ואם זה לשון נקבה דדייך, זה גם רומז לחלב, לגבינה. זה נוסח של תרגום ה-70 דרך אגב. השאלה שיש פה זה מי אומר את המשפט הזה. כאילו איך לקרוא את שיר השירים פה. ישקני מנשיקות פי, אומרת את זה הראיה. השאלה היא מי אומר את ההמשך, כי טובים. אז אם זה בלשון זכר, אז גם הראיה ממשיכה להגיד למה ישקני מנשיקות פי, כי טובים דודיך מיין. אבל אם זה דדייך, אם זה בלשון נקבה, אז אומר את זה הדוד. ומה הייתה ההוכחה שהוא נתן לו? לריח שמניך הטובים. בוודאות, מי אומר לריח שמניך הטובים? הראיה אומרת, אבל אז כבר שאלנו באותו שיעור, אני לא אחזור כל השיעור, ומה הבעיה שכל הזמן יהיה דיאלוג, כן? אבל הטענה של שלמה עונה הייתה שפה מופיעים כל ההיסטורים של המשניות האלו, שמן, חלב, והדיון הוא האם זה אסור מן התורה. אם זה אסור מן התורה, אז מה זה? עבודה זרה. ואם זה אסור מדרבנן, זה שהראיה אומרת, אז הוא, מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא אוסר את זה או אנחנו אוסרים את זה? מי שרוצה, אני יכול לשלוח לו עותק של המאמר. בסדר? אני אגיד מה בעצם הבעיה שיש לו, יש לו מונה. זה כל כך יפה ההסבר שלו, שזה לא נראה ICO לדבר אחר. מה זה נראה? שזה מה שאותו נושא, כן? אנחנו נצא לשפת סתרים. כאילו מי שלא היה צריך להבין את השיחה, לא הבין אותה, כן? אבל הגמרא תשאל, הגמרא לא קרא את המאמר של שלמה עונה, אז הגמרא תשאל, למה הוא לא עונה לו? כאילו, בעצם, אני אומר, מי שלומד משנת עבודה זרה, לא יודע למה גבינה אסורה. הוא ממש לא יודע, הוא יודע ש... הוא לא יודע, כן? עכשיו, ביסודו של דבר, מה שהרקע שיש פה בסוגיה לגבינת בית עונה, הרקע שיש פה במשנה, זה האנזימים. אנחנו נבדוק אחרי זה בגמרא, נראה אחרת. מה שאני אגיד לכם רק בקצרה, בסדר? אני לא רוצה להאריך. פרופסור אפשטיין, חוקר התלמוד הגדול, במבוא לנוסח המשנה, הקדיש עמוד שלם לחילוף הזה בין נוסח בבל ונוסח ארץ ישראל, שזה בפרק שלא עוסק בתופעה של בבל וארץ ישראל, עוסק במה שהוא קורא וו מטעה. שיש וו, ואתה חושב שהוא וו החיבור, והוא לא וו החיבור, או משהו אחר, כן? ומה שהוא אומר כאן, הוא נכנס לשאלה, מה מדובר פה, אז הוא, רק אני אקריא ככה. לא, סליחה. הוא אומר שהוו היא וו מטעה. בסדר, עכשיו אני רוצה להסביר לכם מה לדעתו קרה פה. הוא כמובן חושב שהנוסח הראשוני יותר הוא נוסח ארץ ישראל, שבוו. הוא חושב שבבבל חשבו שיש פה חילוף בין וו לבית, וככה נוצר וית ונייקי, אבל האמת שזה וו החיבור, ככה הוא טוען. אני אקריא לכם מה הוא כותב, אוקיי? הוא אומר, לא יכול להיות שזה כך, כי מדובר פה על שני דברים, וזה בוודאות לא סמיכות, ולכן הוא אומר ככה, על כן נראה לי שאין תינייקי אלא טרניקה, וטריניקה בסורית הוא בערבית מסל, מה זה מסל אתה יודע? אז אני בדקתי במילון של אילון שינר, בסדר? זה מספיק טוב מה שעשיתי? מפל, וזה עם הצד היא ערבית. מפל. בוא אני אראה לך את המילון, בסדר? אתה... תסלחו לי חברי רבירים. ארון. זה...
אמרתי, זה פתוח לי. רק שנייה. לא, זה כבר לא פתוח, סגרתי. טוב, בסדר. אבל הנה, הוא כותב, הנה.
מסל ככה, זה מי גבינה, הוא נסיוב, כן? זה טוען שזה אותו דבר, בסדר? וזה גם מה שאומר התוספות רידה, אותו של דבר, מי שמסתכל בתוספות רידה אומר, זה שני דברים שיש להם אותה בעיה הלכתית. בסדר, אבל בעצם לשיטתו זה אותו דבר. מי שקצת פיקפק בדברים של אפשטיין, וניסה להחיות את התיאוריה שאהבה והתחלפה, זה דוד רוזנטל בדוקטורט שלו, שעזבו, בואו לא ניכנס לכל הנושא הזה, אוקיי? מה? נראה לי שזה הרזולוציה הזאת, אנחנו לא חייבים בשיעור הזה, כן?
זה בגמרא שחשב שזה שמקום, אז משים לנפי, שהיה בארץ ישראל. כן, הוא הבין שזה בית לנפי זה שמקום.
כן.
אז אם זה
נוסף לארץ ישראל,
למה לא
הוא
לא
הכי? שאלה מצוינת. אז בואו נשאר רק עם העובדה, בוא נשאר רק עם העובדה, בוא לא נפנח. אני אומר, זה ברזולוציה, מי שבאמת רוצה ללמוד את זה איתי, אז שנעשה חברותה בזום ביחד, אוקיי? אבל הרזולוציה פה היא כזאת, מספיק לי שנדע שהחיישנים של וויגי הם מצוינים. דהיינו, במשנת בבל יש גבינת בית אונייקי ושאר הגבינות. הרבה רב החכמים המחלוקת היא רק בגבינת בית אונייקי. בכל הגבינות הבעיה היא רק כשרות, ואילו לפי משנת ארץ ישראל נראה יותר שרבי מאיר אסר את כל הגבינות. וחכמים התירו את כל הגבינות. ואין הבדל בין גבינת בית אונייקי לגבינות אחרות. זה בעצם יש פה פשוט מחלוקת. האם גבינה אסורה בגלל כשרות או בגלל, עבודה זרה. וברקע יש כאן כל הזמן. זה, אני מעזיק כבר למדנו את ההצעות של שלמה מוני. עכשיו אנחנו רוצים ללמוד את הגמרא. מה היה הסיפור הזה עם השיר השירים? כן, כאילו, למה הוא לא ענה לו? וכולי, מה קרה שם? הגמרא תשאל את כל זה. אז אנחנו, בסדר? אנחנו נדלג עכשיו לגמרא. הגמרא נמצאת בלמד דלת. עמוד ב'. זה נמצא אותו מקום שהתחלנו קודם, על דברי ריש לקיש. אז הוא פשוט נקרא את זה, אוקיי? רב הרב שימא בן לקיש, מפנימה אסרו גבינת בית אונייקי, ושרוב העגלים של אותה העיר היו נושחתים לעבודת כוכבים. אז זה לא מניח את דעתה של הגמרא, והיא מסבירה למה. מה העיר, שואלת הגמרא, רוב העגלים, אפילו מיעוט נעמי, רבי מאיר חייש למיעוטה. כן, איך אנחנו, מאיפה אנחנו רואים שרבי מאיר חושש למיעוט? אז רש"י פה אומר לנו, בפרק בתרא דיבמות, קטן וקטנה לא חולצין ולא מייבין, קטן שמה יימצא סריס, קטנה שמה תימצא איילונית. קודם כל, הערה עקרונית על חליצה ויבום. משיטת רבי מאיר רואים שלא צריך דעת בשביל חליצה ויבום. זה לא פעולה קניינית מודעת כמו קידושין למשל, אלא זה מציאות פיזית, כן? זה יותר הוויה איך שקוראים לזה. כלומר, אם אתה חולץ, אז היא מותרת. אז חתן, ברגע שעושה את פעולת החליצה, הפעולה פועלת מאליה. אז מעיקר הדין קטן יכול לחלוץ, אותו דבר ייבום. מה שיצר את הקניין, את החלות, היה הקידושין הראשונים של האח שמת. עכשיו רק צריך שיהיה ביניהם יחסי אישות. אז אם הקטן הזה הוא כבר פיזית מסוגל, כן? חז"ל מדברים מעל גיל 9, אם הוא מסוגל פיזית, אז זה חל, אבל שלא יעשה את זה. למה? שמה יהיה סריס, והסריס הוא לא יכול לייבם, ואז ייבום זה כמו לטפל בפצצות, זה כמו חבלן. כי או שזה מצווה או שזה קרת. אז רבי מאיר מאוד נזהר, אז הוא חושש. אבל זה חשש נורא 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 רחוק. כי מה אחוז הסריסים או האיילונית, זה אחוז ממש כלום. אז רבי מאיר חייש למיעוטה. אז למה רבי מאיר, צריך להסביר שהוא אוסר גבינות בית אונייקי, כי רוב העגלים באותה העיר, הרי הוא חייש למיעוטה, אפילו מיעוט העגלים. אז זה מתרץ את הגמרא. היא אמרת רוב, איקה מיעוט. והיא אמרת מיעוט, כמעט איקה רוב עגלים דהן נשחטין לעבודת כוכבים. ואיקה נמי שאר בהמות דהן נשחטין לעבודת כוכבים. הווה להם מיעוטה דמיעוטה, ולמיעוטה דמיעוטה לחייש רבי מאיר. כן, בואו ננסה להסביר את הדבר הזה. הגמרא אומרת, רק רוב העגלים היו נשחטים לעבודה זרה, אבל הבהמות האחרות לא היו נשחטות לעבודה זרה. אבל לא מובן, כאילו. לא. יש כל מיני סוגי בהמות. רק את העגלים היו שוחטים. עכשיו, אומרת הגמרא כך, היות והעגלים הם מיעוט מתוך הבהמות שיש בעיר, אז לכן, כשרוב העגלים הם נשחטים לעבודה זרה, אז יש לי מיעוט אחד. אבל אם היה לי מציאות שרק מיעוט של העגלים, היה לי מצב שנקרא מיעוטה דמיעוטה. וכשיש מיעוטה דמיעוטה, אז אני לא חושש. מה שחשוב לי להבהיר פה בשם הריטב"א, קצת לדבר על המנגנון של מיעוטה דמיעוטה. סליחה, מה אתה אומר? יפה, אבל אותה שאלה עכשיו אני מעלה, איך ספק ספק העובד, אוקיי? זה הזדמנות טובה לדבר על זה, אתה צודק, זה דומה מאוד. כותב הריטב"א, חשוב לי להקריא את הדברים היפים שלו, כותב הריטב"א ככה. קודם כל יש לו שאלה ראשונה, זה, הוא לא מבין את השאלה של הגמרא. אם הגמרא באמת חשבה שיש רוב, אז למה חכמים חלקו על רבי מאיר? כאילו, אומר הריטב"א, כבר הרמב"ן שאל את זה, על כורחנו שכבר הגמרא ידעה שזה לא באמת רוב, נכון? ומה הייתה בעיית הגמרא? למה אמרת רוב? רבי מאיר לא צריך רוב, אבל ברור שאין רוב, כי חכמים עובדה שחלקו, כן? אז יש כל מיני תירוצים בראשונים, בואו נסתפק בשל הריטב"א. ויש לומר, דמקשה גופי שפיר, רב הידע, דרוב הגלים מיעוטה הוא, אלא שהיה סובר דרבי מאיר חי שאף למיעוטה דמיעוטה. כלומר, בעצם, הוא אומר, ההבדל הוא, מה שהשתנה זה לא מה האחוזים, אלא איך מתייחסים לזה. כי ככן חכמים אף פעם לא היו בסיפור. אוקיי. ותראו מה הוא כותב על מיעוטה דמיעוטה. כותב והוא כך. כל אחד אב אחד מיעוט בחד ספק, אפילו הוא מועט מאוד במספר חייש רבי מאיר. דהיינו דחייש לסריס ואיילונית. זו דוגמה מובהקת שהוא, כלשון הריטב"א, מועט מאוד במספר. אבל איך הדעתי מטרי ספקי אבי מיעוטה דמיעוטה ולא חייש לרבי מאיר ואחי מוכה חכה ואנונה מלישנה מיעוטה דמיעוטה. הוא בא לשלול מישהו שהיה מעלה בדעתו שמה הסיפור של מיעוטה דמיעוטה? שהסבירות, ההסתברות הסטטיסטית יורדת. אומר עזרא בצדק, זה דומה לספק ספקה. איך להבין את הדין של ספק ספקה? האם להבין שספק אחד, בוא נגיד הוא 50-50, וספק ספקה זה 75-25. אז הסיפור של ספק ספקה הוא לא באמת ספק ספקה. למה הסיפור של ספק ספקה? שרמת ההסתברות היא יורדת. מעין זה גם הריטב"א עבוד. האם מיעוטה דמיעוטה פשוט הופך את זה לאחוזים יותר נמוכים? או לא, טוען הריטב"א זה לא הסיפור. מה הריטב"א באמת דורש? שיש שני מיעוטים. עכשיו, בואו נדבר רגע על ספק ספקה. עזרא, אתה מכיר אולי איזה מושג מפורסם בספק ספקה שזה תלוי בו, השאלה הזאת? אחד מהכללים הגדולים של השח בכללי ספק ספקה. בדיוק. ספק ספקה, השח מתעקש שהוא יהיה מתהפך. ולא שזה ספק ספקה ש... אני יכול להגיד אותו רק בכיוון אחד. מה בעצם הסברה של השח? כן. שח אומר שכשיש לי ספק ספקה שאפשר להגיד בשני הכיוונים, מה זה באמת משמר? מה זה מוודא לי? שבאמת יש פה שני ספקות. לבד, אם אני יכול להגיד רק בכיוון אחד. אני אביא לכם דוגמה, האמת זו גמרא בבבא בתרא בדף נ"ה. מה שנקרא ספק גבייה. יש שם דיון, האם זה נקרא ספק ספקה. אני יש לי ספק אם... הצלחתי להגיע, כשנכנסתי לבית הכנסת, למקום שלי. אז יש לי ספק אחד אם נכנסתי לחדר, ספק שני אם הגעתי לבימה, ספק שלישי אם הגעתי למקום של הלל גולדברג, ספק רביעי אם הגעתי למקום שלי, וואו, ספק ספקה. אבל האמת זה ספק אחד, האם הגעתי או לא הגעתי. פשוט החלטתי לחלק אותה, אני לא יכול להפוך, כי אם הגעתי למקום של הלל כבר אין ספק, אם נכנסתי או לא נכנסתי, נכון? כלומר, ספק שאי אפשר להפוך אותו, הוא רק ספק, הוא ספק שאי אפשר להפוך אותו, הוא ספק אחד, שאני החלטתי לפרק אותו למאה ספקות. אבל הפרי חדש חולק על השח. כי מה הפרי חדש כנראה חשב? כמובן, אי אפשר את הבדיחה שעשיתי עכשיו, בסדר? ספק ביה. אבל הפרי חדש בעצם מבין שספק ספק, הכוונה הסתברות נמוכה, אז גם יש מצבים שזה הסתברות נמוכה, גם אם זה לא מתהפך. בעצם, אותה שאלה גם יש פה. מה שאנחנו בעצם צריכים להגיד בספק ספק הזה, בואו נראה אם זה עובד פה, כן? במיעוטה דמיעוטה, כן? כשיש ספק, אז מה אני, יש לי כללים, מה אני עושה עם ספק? עכשיו, מתעורר עוד ספק. האם אני, מה שבעצם הגמרא פה היא טוענת, שבמיעוטה דמיעוטה, מה קורה לרבי מאיר בעצם? מה בעצם הגמרא טוענת? במיעוטה דמיעוטה אני לא חושש, אבל למה אני לא חושש? הרי הסתברותית רבי מאיר לא אכפת לו אם זה נמוך, כי בהסתברות הנמוכה אין לו מנגנון איפוס לספק, אבל בעצם רבי מאיר כשיש ספק אחד הוא חושש לו. עכשיו אני צריך, על בסיס הספק הזה יתעורר עוד ספק, כאילו הספק השני לא מצליח להתעורר. כי ספק צריך להתעורר על רקע של פלטפורמה, של ודאות. זה לא עניין רק שההסתברות ירדה. בסדר, אבל מה שלא יהיה, זאת הבחנה מאוד מאוד חשובה שאומר אותה כאן הריטב"א. בסדר, הוא מבדיל בין רמת ההסתברות לבין איכות הספקות. מיעוטה דמיעוטה זה שני מיעוטים, זה שני ספקות, בדיוק כמו ספק ספקה לפי השח. בסדר? יופי. עכשיו אנחנו הבנו למה בבית אונאי, כי אנחנו בבלי, אסרו משום עבוד זורה, כן. סליחה? אבל זה לא ספק ספקה, זה לא מיוטה דמיוטה, זה לא ספק ספקה. אוקיי? בואו נתקדם. ממשיכה הגמרא, אמר לי רבי שמעון בן בר אליקים ורבי שמעון בן לקיש, כי נשחטים לעבודת כוכבים, מה יהווה? לא הבנתי למה זה ששוחטים עגלים לעבודה זרה, לדעתך, הוא יוצר שהקיבה שלה היא פתאום היא אסורה משום עבודה זרה. לא הצלחתי להבין. ואת, הוא דשארי, אתה בעצמך אמרת שזה לא אחד, דאיתמה. פה יש מחלוקת מאוד מהותית בין רבי יוחנן וריש לקיש על השפה של עבודה זרה. השוחט את הבהמה לזרוק את דמה לעבודת כוכבים או להקטיר חלבה לעבודת כוכבים. רבי יוחנן אומר אסורה, כסבר מחשבים מעבודה לעבודה וילפינן חוץ מפנים, ורבי יוחנן לקיש אמר מותרת. ובעצם המחלוקת שיש כאן, האם השפה של עבודה זרה מדברת עם השפה של קודשים, והאם היא שפה עצמאית? בעצם ההנחה הבסיסית של ריש לקיש היא שהשפה של עבודה זרה היא פעולת פולחן, היא אסורה, פעולה שאינה פולחן היא, היא, היא מותרת. שחיטה היא לא פעולה פולחנית. פעולה פולחנית היא לרוב מה? זריקת אדם או הכתרה, זה פעולות פולחניות. מאיפה רבי יוחנן לוקח את השפה של, ששחיטה? מפיגול, כי אני מכיר אותו בעולם הקודש. האם השפה של עולם הקודש הוא גם השפה של עבודה זרה? עכשיו, ריש לקיש עצמו אומר שלא, אז לכן אומרת, שואלת הגמרא, או משום בר אליקים, שואלת ריש לקיש, לא מבין את דבריך, אתה אומר שכל הסיפור של גבינות בית אונאי, כי זה כי מהקיבה של עבודה זרה, אבל רק שחטו אותה לעבודה זרה, לא רק תראו אותה לעבודה זרה, כן? אז למה זה נעשה? וזה, הוא באמת, הוא צריך לעשות פה איזו קימתה, שיוצרת פה פעולה פולחנית באמת יוצאת דופן, שהיא גם הופכת לזה יותר ויותר ביעוט. אמר לי, תרמין להנשעתך, כן, זה ירום מזלך, כאילו, נתן לו איזה שכוייך כזה, ששאלת שאלה טובה, נכון? ככה זה נשמע, כל הכבוד, כן? תרמין להנשעתך, ואומר, בגמר סביחה הוא עובדה, מדובר פה בן אדם שהשחיטה היא הפולחן שלו. זה לא דבר רגיל, עוד יותר מיעוט כל הסיפור הזה, כן? וכאן יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, כן.
שהם לא מקדישים בינו לעבודה זרה? אין
כבר
של
הדיש הזה? לא יודע, אני לא מומחה. אני קורא לך מה רש"י אומר.
כל הדברים הזה לא יעלה,
כן.
כן.
אני לא יודע, אני קורא לך רק את רש"י. בסדר, אני מתחבא מאחורי רש"י. ואומר בגמר זביחה הוא עובדה שחשב על השחיטה עצמה לעבודת כוכבים. ואמר בליבו, בזביחה זו עובדה לעבודת כוכבים. ואמר דינה דמיצר דזביחה, אבי עבודה חשובה כזריקה. ולאחי נקה דמר זביחה דקסב הריש לקיש אינה לשחיטה, אלה לבסוף. רשי ניסה להבין למה הוא אומר בגמר זביחה. ורשי רוצה לקשר את זה לשאלה גדולה שיש מחלוקת בזבחים. האם השחיטה היא פעולה רציפה מההתחלה עד הסוף, או אם השחיטה היא בעצם רק הרגע שבו היתר נעשה, אם שוחטים פחות צריך לשחוט רוב של שני סימנים. אז ששוחטים את ההתחלה של הסימן, אני כבר שוחט, אם הוא יעצור את השחיטה, אתם יודעים מה זה יקרה, זה נבלה. אז רש"י אומר, למה ריש לקיש אמר בגמר זביחה הוא עובדה? כי ריש לקיש חושב שהשחיטה היא רק הסוף. אז כדי שהוא תהיה פעולה פולחנית, חייב להיות שהוא יתאים להגדרות ההלכתיות של שחיטה. תוספות, רבקי ויגר, ראיתם פה שיש פה רבקי ויגר, כוכבית כזאת? ראית כוכבית שמה? נעלה הכי נקת? אז הכי מגיע לנשס, כתוב, גם העין בו בקמה דף עין א' המודווה, תוספות, דיבור המתחיל כיוון של שחט. קיבלתי חינוך ספרטני, שחייבים לבדוק את כל רבקי ויגר, אוקיי? אז כותב רבקי, התוספות בבבא קמה, ואפילו למנדה אמר, אין לשחיטה אלא בסוף, נאסרת בפורטה קמה, שהאיסור תלוי במעשה ולא בשחיטה. אוקיי, אז התוספות שם טוענים, שבשונה מדעת רש"י, שלמנדה אמר שאינה לשחיטה אלא בסוף, זה לא חייב להיות שרק בגמר סביחה הוא יאסור אותה. כי אני לא מחפש פה שחיטה הלכתית, כן? אז אין לי הרבה מה להוסיף על זה. בסדר? כן, עזרה. חוזר לשאלה שוויגי, זה בית עולה. עכשיו הבנו, למה רק בית עונקי? בעצם רב שמעון בר אליקים ענה על השאלה שלך. הם היו משוגעים, הם היו זובחים, הם היו עובדים עבוד אזורת באמצעות שחיתות. איזה מין, גם הרגו את הבאמה, וגם... אני לא יודע איזה, אני לא... אבל מה שאתה אומר הוא יפה. אוקיי, רוצים עוד 5 דקות, עוד קצת? יופי, אז בואו נראה מה הגמרא עושה עם בהמשך פה, ואל תיבהלו, בסדר? מהשאלות שהגמרא שואלת. אמר רב יהודה שאל רבי שמואל, אמר רב החדבוי, אמר רב, המקדש בפרש שורה נסקל רעי מקודשת. סליחה, זה לא רומנטי מדי, לא מומלט, בסדר? עכשיו אנחנו בעונת חתונות, טבעות, תראו במה היהודי הזה קידש את הקלה שלו. בפרש שורה נסקל. זה הכל היה אורגני אצלם. היינו בחופשה, הייתי בגליל, הכל אורגני באיזה מקום שהיינו, כן? אתם יודעים איפה זה, כן? אורגני, אורגני, כן? אז היינו שם באיזה מקום, יש להם רק שירותים אורגניים, יודעים מה זה? אורגני, אז אחד מקדש בפרש ששור הנסקל, זה זיבול טוב, אז היא מקודשת. לעומת זאת, בפרש שבלי עבודת כוכבים אינה מקודשת. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על השפה, אם תרשו לי. האם באמת אתם חושבים שרב פה הוא טרד משאלות מעשיות? האם הוא סידר קידושים בחתונה והיה לו... אז אני רוצה להגיד משהו על השפה של חכמי התלמוד. הוא גם במשנה, זאת האמת. וכאילו, למה אנחנו משוחררנו מהשפה הזאת, אוקיי? כשחכמי הגמרא רוצים להגיד מושג, רוצים ללמד עיקרון, הם נעדרים את מה שלנו כבר יש היום, הם נעדרים שפה מושגית. אין להם דרך כל כך ברורה לומר עקרונות, מהסיבה הפשוטה שהשפה שלהם היא מה שקוראים שפה קזואיסטית. הם מדברים באמצעות מקרים. אז כשאתה רוצה לדבר באמצעות מקרים, איך אתה מצליח להגיד עיקרון, אתה יוצר נגטיב. אתה נותן 2 מקרים שאתה משנה פרט אחד, וזה משנה את הדין, ואז אני שואל, מה ההבדל בין המקרים? ואז אני אומר את העיקרון. אז זה קיים המון במשניות. זה גם קיים, זה גם פה. הוא לא באמת מתעסק בשאלה מעשית. הוא אמר צמד של משפטים, כן? מה שהוא בעצם ניסה ללמד אותנו זה נושא שעלה במשנה שלנו. מה המעמד של פרש? בואו נשאל את השאלה הבאה. מה נחשב חלק מהבהמה? זה בול היה הדיון במשנה שלנו. האם, עכשיו נבין שכשהם חברה יותר אורגנית, והם משתמשים בכל מיני אנזימים ורנד וחומרים לזיבול שהם לוקחים מהחי, הם שואלים את עצמם האם מותר או אסור, כן? ופעם בעצם מה שהוא בעצם אומר, הוא מבדיל בין איסורי הנאה לבין עבודה זרה. שור הנסקל הוא דוגמה לאיסורי הנאה. לא חושב שהסתובב לו שור הנסקל ברחובות של סורה. לא מאמין, כן? לא, כן. אז היא בית אם אומרת הגמרא הסברה, והיא בית אם הקרא. היא בית אם הסברה, גבי עגלי עבודת כוכבים, ניחא ליה בנפחי, זה הרש"י שראינו קודם. בסדר? נוח לו בנפח, נוח לו, אז ממילא זה נאסר. אבל גבי שור הנסקל לא ניחא ליה בנפחי. מה אכפת לבעלים מהפרש של השור שלו? היא בית אם הקרא, כתיבך אהב לא ידבק בידך אמרו מן החרם, וכתיב אתם שכל יסכל לשור ולא יאכל את בשרו, אז מי לא יאכל? בשרו אסור. הפרשו מותרת. והרב ואומר, זה המשנה שלנו. עכשיו, האם רב שם לב שזה המשנה שלנו בעצם? כשרב החליט לדבר, אני אגיד מה בעצם העניין, רב כל כך צודק שזה המשנה שלנו, למה רב אמר את זה? אולי הוא לא זיהה את זה? האם נושא של פרש היה נושא שהוא ניסה, הוא היה מעשי שם? יכול להיות, אמר רב, תרבה יותנני, וכאמר, לפני שמעמידים מקיבת נבלה, וכמה עד עליה, ולא קיבת עולה חמורה מקיבת נבלה, מכלל דיסוריאנה, שער או פרשה, וזה כבר ראינו כל עוד מחלוקת רש"י ועריף, כן? נכון? מה זה שער או פרשה? האם כי הוא כבר לא חלק מהבהמה, או אם הוא כבר כי הוא לא אוכל יותר? אוקיי, וכאמר לו, לפני שמעמידים אותה בקיבת עגלי עבודת כוכבים, וכמה עד הרלה, אם כן, למה לא אסרו בהנאה? בכלל, דעבודת כוכבים, אסרו פרשם. אוקיי, שואלת הגמרא עכשיו, למה הוא, רבי יהושע, ברח מרבי ישמעאל? בהנחה שהוא ברח. בסדר? סיכמנו שהגמרא לא קוראת מאמרים של חוקרי תלמוד. אוקיי. ולעדר להן שדלייתי לאיסורה בעיני, דאמוריאס לרבנן דלה אסורו הבנה, מהייתם אליו משום דלייתי לאיסורה בעיני. הגמרא לא מבינה למה אי אפשר היה לענות על השאלה שלו. מה הייתה השאלה שלו? אם זה בגלל עבודה זרה, למה לא אסרו אותה בענה? התשובה היא פשוטה, זה בטל ברוב. ראיתי ליסוד, מאיפה ההוכחה שזה בטל ברוב? שמוריאס לרבנן, החשש הוא שירבבו בו יין, סתם ינם, ומוריאס לרבנן, הוא אסור רק באכילה, מותר בענה. אומרת הגמרא, וזה עניין מאוד מאוד גדול עכשיו לתערובות, בסדר? לג'לטין וכו'. אמרי, אחא, כיוון אוקים כמוקים, חשי לכיוון דהיתי ליסורי בעיני. היות זה אנזים שכל המטרה שלו הוא לחולל תהליך כימי. זה מה שנקרא דבר המעמיד. מה נעשה עם ג'לטין? הוא שם איזה אי קטן, איזה רכיב קטן. אבל מה הוא עושה? הוא משנה את המרקם של כל ה... הוא מקריש אותו, הופך אותו ל... עכשיו, מה כל הדבר של ביטול ברוב? שהוא נעלם. אבל הדבר המעמיד לא נעלם. ולכן, מה שהגמרא אומרת הוא, שאם האיסור של גבינות הוא בגלל הרנת, בגלל הקיבה, אז הוא לא יכול להיות בטל ברוב, והוא אסור ממילא לאסור אותו בהנאה. לכן על כורחנו זה לא קשור לעבודה זרה, חזרנו לנושא הקשרות. בסדר? ואנחנו מסיימים להיום, ובני נדר בעזרת השם בשבוע הבא, אז אנחנו נראה גם את הניתוח של הגמרא, את הדיון על דודיך, ובעיקר אנחנו נלמד מה יסוד האיסור של גבינות, על מה ולמה. לילה טוב. Thank you.